קשת כל שידורי תורה. כאן זה עזרא ביק, היום הפרק השני בסדרת השיעורים על אהבת השם ויראת השם. טוב, אנחנו נתחיל מהנקודה שהגענו. אני חוזר על צורה אחרת של הנקודה לפני ש... כדי שנוכל להמשיך. בתפילת ראש השנה, בפתיחה לזיכרונות, התיחה הקרובה לפסוק הראשון, שהפסוק הראשון הוא בנוגע לנוח, אז כתוב בתפילה, וגם את נוח באהבה זכרת. מה פירוש בפועל לגבי נוח? מה פירוש שקדוש ברוך הוא זכר את נוח באהבה? מה הביטוי, מה פירוש המילה, מה הביטוי של האהבה הזאת? שמעתי ממורי מרן יושב ברזצל, שהפשט הוא כך. יש שתי סיבות למה פרשת נוח קיימת, למה נוח הוכנס לתיבה. א', כי כנראה הקדוש ברוך הוא לא התכוון לשמיד את כל העולם. עובדה, גם ממינים אחרים, חוץ מהאדם, שני כלבים, שני חתולים, שני עריות, שני ג'ירפות, מכל החי, שניים לתיבה. כשברוך הוא מתכוון שהעולם ימשיך אחרי המבול. זה צריכים לפחות שניים, זוג אחד של בני אדם, ואולי יותר, צריכים להציל בני אדם כדי שיהיה המשך לאנושות. הרלב"ג, לדוגמה, בפירושו לתורה, בנוגע לפרשת נוח, כמה פעמים הוא מסביר, שקדוש ברוך הוא רק עושה דבר אחד, כל מה שקורה בעולם זה דבר אחד, זה השכחת על האנושות. השכחת האנושות חייבה את השמדתה רוב האנשים, כי אחרת זה מתקלקל כל כך שזה היה גם כן סופם. אז הדאגה למין האנושי הביאה להשמדת כולם, וכמובן, את הסיבה בדיוק, לא כולם, אלא מיעוט מסוים, מספר אנשים מסוימים שימשיכו את קיום המין האנושי. מבחינה זאת, אז זה לא חשוב שזה יהיה נוח, יהיה יכול גם מישהו אחר, הלא בבחירת הזוגות, שניים ממינים אחרים, אז לא הושקע מחשבה רבה איזו ארנבת לקחת, אבל יכול להיות שיש גם סיבות שמתאימות לזה, צריכים, אולי אפילו צדיקים. אתה רוצה שהעולם ימשיך בתיקון, אז אל תבחר אנשים עם גנים או התנהגויות רעות. תיקח אנשים טובים, שיכולים אחר כך לייסד את המשך העולם. אבל יש סיבה שנייה למה נוח ניצל, וזה מפורש בפסוק, פסוק האחרון של הפרק הקודם, ונוח מצא חן בעיני השם. נוח ניצל כי הקדוש ברוך הוא רצה להציל את נוח. גם אם העולם לא היה תלוי בו, אבל הוא לא נכלל בגזירת המבול, אלא בגזירת הצלה, כי נוח מצא חן בעיני השם. עצם העובדה ששם הפסוק אפילו לא מסביר למה, אנחנו בהחלט, הפשט הוא לקשר את זה לפסוק הבא, נוח איש צדיק. אני מניח, אנחנו גם מכירים קצת על הקדוש ברוך הוא, נוח מצא חן בעיני השם כיוון שהוא היה צדיק, אבל זאת לא הנקודה החשובה. הקדוש ברוך הוא, וגם את נוח באהבה זכרת, זה לא רק מצד תוכניות הכלליות של הקדוש ברוך הוא, האהבה שיש הקדוש ברוך הוא לקיום בכלל, אלא זה קשור לבחירה האישית, זכרת אותו ותפקדהו, פקדת את נוח, כיוון שנוח מצא חן בעיני השם. כלומר, המילה אהבה זה בא לבטא את מה שתיארתי קצת יותר באריכות לפני שבוע, האהבה היא הבחירה האישית בבן אדם, ולא גם המיקום שלו בתוך תוכניות יותר רחבות. ובהקשר של תפילת ראש השנה, דווקא בזיכרונות, אנחנו היום נדבר קצת על מלכויות, אבל דווקא בזיכרונות, זו נקודה יסודית בבנת זיכרונות. הקדוש ברוך הוא מעביר כל אחד כבני מרון אחד-אחד. הברכה מתחילה שזה איזו מדינות, ועל המדינות בי אומר איזו לחרב ואיזו לסור, והקדוש ברוך הוא עושה תוכניות גדולות מאוד, כלליות של כל המקולו בראש השנה, ובאותו זמן ובאותו רגע בדיוק, הוא גם פוקד איש, אחד, שוקל אותו, רואה מה היחס ביני לבינו, זה זיכרונות, גם הפירוש המילה זיכרונות, הפירוש המילה לזכור, בעצם כולל את שני הדברים. הקדוש ברוך הוא זוכר הכל. אבל כשאומרים שהקדוש ברוך הוא זוכר, אנחנו לא מתכוונים לזה שיש לו זיכרון טוב, שהוא לא שוכח, אלא זה כמו לפקוד. הקדוש ברוך הוא זכר את שרה, הוא פקד את שרה, זיכרון זה לתת תשומת לב, לכוון את ה... זה לא רק ההרדה, זה לא רק הזיכרון של המחשב, זה משהו אחר. ושני הדברים כלולים כאחד, זה ממש... אני חושב שחזר אפילו רוצה כמילה אחת, אבל בברכה הדגישו את הניגוד ואת השיתוף פעולה בין שני הדברים, על המדינות וכל אחד ואחד. ומזה יוצא גם ההתפעלות שמופיע באמצע הברכה, באמצע הניסוח, פתאום אומרים, אשרי איש שלא ישכחך, הוא בן אדם, אדם מצווח, ולא כשפוך הוא זוכר אותך, אז אדם צריך להגיב לאותו דבר. טוב, עכשיו השאלה היא, ניסיתי להוכיח מתוך זה שהברכת אהבה רבה, שהיא הקדמה למצוות אהבה, כפי שמופיע בשמה, בפסוק באהבת, היא אהבה אישית. הראיה הייתה בגלל שהאהבה הזאת כרוכה באהבת השם אלינו. והדברים כרוכים, שתי אהבות כרוכות זו בזו, אהבה שכרוכה באהבת האחר, זאת אהבה אישית. ולא רק אהבה כלפי האובייקט הזה, כלפי המוסד. אין לזה שום קשר. זה שאני אוהב את הטוב בעולם, לא קשור שהטוב אוהב או לא אוהב אותי. זה שאני אוהב את הישיבה, לא קשור לזה שהישיבה אוהבת אותי. אבל אהבה שהיא בנויה על האהבה האחרת, אהבה מצד השני, היא אהבה אישית. זאת את הנקודה. עכשיו השאלה היא, מה באמת התוכן? מה ההבדל? איך זה מתפתח אצלנו? ההבדל בין אהבה... לא אישית, אהבה מוסדית קראתי לזה, או אהבה של אובייקט, לבין אהבה של סובייקט, אהבה של איש. לא התכוונתי להגיד שאין גם אהבה כללית יותר כלפי הקדוש ברוך הוא. הלא, הפסוקים מלאים עם אהבה לא אישית כלפי הקדוש ברוך הוא. כאייל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלוקים. צמא נפשי לאלוקים לכל חי. מהי אהבת או... לא כתוב שם אהבה באמת. מהי ארגת האייל על אפיקי מים? מה זה צמאה נפשי לדורכים לקל חי? אהבת הצמא למים היא אהבה לא אישית, אבל היא מאוד לא בסיסית כלפי הקדוש ברוך הוא. אנחנו אורגים, אנחנו צמאים לקדוש ברוך הוא, כמו שאני צמא, כמו שאני מחפש חמצן, מים, אוכל. אי אפשר לחיות בלעדיו. תחושה שלא תמיד נמצאת בתודעה שלי. צריכים גם על זה לעבוד. אבל מי שיש לו הכרה דתית, אז הוא יודע שזה המחנצן. הגדרה של חובת הלבבות, לבת השם, בשער עשירי, כלות הנשמה אל כור חצופתה. הנשמה היא ערך גוחני שנמצאת בגלות, כך התפיסה של חובת הלבבות, של רבנו בחייא. ערך מציאות רוחנית בגלות בעולם גשמי מנוכר והיא צמאה למקור הרוחני שלה, כמו שהדג שמצא ביבשה אוהבת, מחפשת דביקה במים. ודאי שהדבר הזה הוא קיים וחשוב ויסודי, אבל אין החינמי. הצמא, איך שהצמא אוהב את המים, המים לא אוהב את הצמא. ואיך שרבינו בחייא בפרק האהבה מדבר על אהבת הנשמה אל הקדוש ברוך הוא, אין לצפות, אי אפשר לבנות, ואי אפשר להפוך את זה לאהבת השם אליך, בדיוק באותה סיבה. הנשמה אוהבת אל הקדוש ברוך הוא, כי זה משם היא באה, וזה עולמה היא אמיתי. הקדוש ברוך הוא לא אוהב אותך בגלל הסיבה הזאת, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותך כדי לחזור אל עצמו. כן? זאת אהבה חד צדדית מפורש, בצורה מאוד מפורשת אצל רבי בחייא, ואצל דוד המלך בפסוק הזה, או פסוק של צמא נפשי אלוקים, צמא לך נפשי, כמה לך בשרי. יש המון פסוקים שבו דוד המלך מבטא את הרגשתו שהוא בגלות, שהוא רחוק, והוא צריך להתקרב, כי זה לא טוב לו. הוא צריך להגיע אל המים הצלולים, אל האוויר הצלול, שזה קרבת אלוקים. אבל אהבה אישית, אז בקיצור, משפט אחד. יש, אבל אני הולך לקיצוניות, אני הולך על שתי קצוות. יש הרבה דברים באמצע, אני הולך על שתי קצוות. אהבה שרק תיארתי, מה מאפיין אותו בצורה הכי מובהקת? היא אהבה כדי לקבל. היא אהבה של הצמא. מי שאין לו וחסר לו, אז יש לו אהבה, תשוקה, נקרא לזה כל מיני מילים. זאת לא ביד שיש במילה אהבה. למרות שאולי אם אנחנו מדברים ממש על אוכל, אז אנחנו קצת מתפיישים. כן? אבל אדם צמא אוהב אוכל. כן? אדם צמא אוהב מים. יש לו תשוקה, הוא מחפש אותו, הוא מחפש את קרבתה, את קרבת המים. אבל זה אהבה כדי לקבל, כדי להשלים את מה שחסר אצלי. כל פעם אני אומר, מי שקרא חובת הלבבות, מי שלומד חובת הלבבות, מה שהרמ"ר בכי מדגיש לאורך כל הספר, בעיקר בפרקים האחרונים, זה שאדם הוא חסר, הוא צריך את הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר כדי להתקיים. זאת אהבה כדי לקבל. מה זאת אהבה האישית? מה זאת אהבה אישית בכלל? זה בדיוק ההפך. זה אהבה כדי לתת. עכשיו, הדבר הזה נכון, אני אומר במה מוסגר, כי זה חשוב להגיד אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, בלי קשר לעולמנו הרוחני וללימוד התורה שלנו. אהבה אישית היא אהבה שרוצה אך ורק, אם אני אסתכל על טהרתה, חיים מסובכים, אבל טהרת האהבה האישית היא אך ורק כדי לתת. זאת הגדרתה. אני אומר את זה בגלל שכולנו רוצים גם אהבה אישית. כולנו בעזרת השם שואפים להגיע לאהבה אישית אמיתית. עם יותר מבן אדם אחד, אבל ספציפית יש מודל אחד של הרעיה והדוד של איש ואישה. אז הבעיה העיקרית שקיימת ביחסים בין אישיים זה הבלבול בין אהבה לתת לבין אהבה לקבל. וזה כל פסיכולוג שעוסק בתחום הזה יודע להגיד. אני מזכיר את זה בשתי סיבות, להגיד לכם, שתתחילו לחשוב על זה, כי לא כל אחד כאן מתכוון ללכת לפסיכולוג לפני שהוא מתחתן, בעזרת השם, אני מקווה שלא, אז שישמעו את זה ממני. אבל אני גם מביא את זה בגלל שזה כל כך פשוט, שזה נכון, אם תחשבו קצת שנייה, אז מביא את זה בתור ראיה. כמו שהאהבה בין האדם ואהובו, זה לתת, להניק, לשרת, לעשות למען מישהו אחר, אז זאת האהבה האישית שכרוכה עם, ומכוונת כלפי הקדוש ברוך הוא. קודם כל, הזכרת את זה לפני שבוע, זאת האהבה האישית שיש הקדוש ברוך הוא כלפי העולם וכלפי עם ישראל. הוא לא מקבל, הוא נותן. זאת הרב חסדאי קרסקה שהוא מוכיח, הקדוש ברוך הוא אוהב את העולם, הוא מוכיח עצמי זה, הקדוש ברוך הוא ברא, נתן, העניק, בלי שום סיבה, שלא על מנת, שום דבר, אלא למען, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם למען מה? לא למען עצמו, למען העולם. הוא נתן. זאת הגדרת אהבה. זה מה שהברכה שציטטתי, שתי הברכות שדיברנו על נווה שבוע, מדברות. אהבה אהבתנו, ומה הדבר הבא? תורה ומצוות. נתת לנו תורה ומצוות באהבה. נתת לנו מצוות באהבה. נתינה של אהבה של הקדוש ברוך הוא כלפינו, הבחירה שבו, מתבטאת באהבה, לתת. ככה גם האהבה שלנו כלפי הקדוש ברוך הוא. אני חוזר ואומר, זה לא משהו רוחני, דתי, תורני. אהבה אישית בהגדרה, איפה שהיא לא נמצאת, היא אהבה שמונקת על זה שאנחנו רוצים לתת. עכשיו, יש פרדוקס פנימי שדבר עליו בשבוע הבא. יש פרדוקס פנימי בדבר הזה. לאדם יש צורך לתת לאחר. אם יש לי צורך, אז אני כבר ממלא את הצורך כשאני מקיים אותה. אז כשאדם אוהב מישהו אחר, יש כאן איזשהו מעגל שנסגר, שהיא יוצרת בעיות פסיכולוגיות ואולי הגדרה, ואנחנו נדבר על זה בשבוע הבא כלפי הקדוש ברוך הוא. אני אשים את זה בצד, אבל אני לא מדבר על הצורך עכשיו. אהבה של מישהו אחר זה לעשות למענו, לתת לו. וכל אחד יודע את זה, האדם מבטא את אהבתו כשהוא נותן מתנות. לאשתו, לאהובו, לאיש אחר. עכשיו אני אמרתי, אני חוזר מה שאמרתי בהקשר הזה. אהבה אישית היא אהבה אחת הדדית. לא תמיד, יש סטיות, יש טרגדיות, שבו אדם אוהב ואיננו נאהב. אבל האהבה שמדברים עליו, לכן זה היה הקשר של הברכה בקריאת שמה, זאת אהבה אחת שמאחדת. וכיוון שהיא אהבה אחת שמאחדת, לכן זו אהבה, לכן זו אהבה לתת. אתה לא בא כדי לקבל משהו, אלא אנחנו שנינו נכנסים לברית, שנינו נכנסים לדבר שמאחד אותנו. ואני מביא את עצמי לתוך הדבר הזה. עצם גם אני לא אתן מתנה. אני אגיד לכם סוד קטן, שאולי זה לא טוב לדעת מראש, אולי כן טוב לדעת מראש, אבל אחרי בערך, טוב, משהו בין 5 עד 34 שנים של יחסים של אהבה בין אישית, אז לא תמיד זוכים לתת מתנות. עוברים כמה ימי הולדת, ימי נישואין, ואיכשהו שוכחים. באיזשהו שלב, היא גם לא כל כך מקפידה על זה. אבל זה לא מה שלא נותנים. מה שנותנים בסופו של דבר, זה נותנים את עצמך. לחבר בין שני אנשים, זה לא לנצל לשני הכיוונים, אלא לחבר, לתת לשני הדברים, לחבר משהו יותר גדול. זאת גם אהבה. אם זה מישהו, זה נשמע לו בעיה פילוסופית, אנחנו לא עכשיו לא מדברים פילוסופית, נדבר פילוסופית בזמן אחר. אבל זה מה שמחבר, הברית בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא, היא ברית ששניהם נותנים, מתחברים למשהו יותר גדול, על ידי זה שמתחברים בין שניהם. כל אהבה זה, אהבה אישית, זה לא לנצל, לא לקבל, אלא לתת, לדאוג ולעניק. עכשיו נשאלת השאלה, מה אני נותן לקדוש ברוך הוא? אז אני עוד פעם, אני לא נכנס לשאלה הפילוסופית. האם אפשר לתת לקדוש ברוך הוא? יש מחלוקת בימי הביניים ועד היום בין חכמי הפילוסופיה ובין חכמי הקבלה אם באמת ניתן לתת משהו לקדוש ברוך הוא. פילוסופים אומרים שלא והמקובלים אומרים שכן. זאת המחלוקת היסודית החשובה ביותר בין חכמי הפילוסופיה לבין חכמי הקבלה. מה שהרמב"ן כותב בתחילת סבב היקרא שעל פי דרך הפשט אין לקדוש, דירה בתחתונים איננו צורך גבוה. בוא, מזה אני מבין שדירה בתחתונים הוא כן צורך גבוה לפי דרך האמת. זאת מחלוקת חשובה. אבל זה לא משנה. זה פילוסופיה, זה מטאפיזיקה. אבל האהבה היא הרצון לתת. אם באמת אין משהו לתת לקדוש ברוך הוא, כי יש לו הכל ולא חסר לו כלום, ומה תיתן לו ומה אתה יכול לתת לו, מה תעשו בשבילי? בכל זאת יש משהו של לתת לו, זה יצטמצם אך ורק לדבר גדול מאוד. ניתן לו עוד משהו מבקש. ואז השאלה הפילוסופית היא למה הוא ביקש דבר שהוא לא צריך. בסדר, זה הפילוסופיה, זה לא מעניין אותי. אבל הלכה למעשה בפועל, איך אנחנו נותנים מתוך אהבה לקדוש ברוך הוא, התשובה היא נותנים לו עוד משהו מבקש, דיינו שעושים את רצונו. ולכן, בצורה פשוטה מאוד, מה בא אחרי ואהבת? פרק הבא, ויהיה עם שמוע. קודם כל, יש קבלת עול מלכותו באהבה, והביטוי המעשי הזה הוא קבלת המצוות. לימוד תורה בשמירת מצוות, זה הביטוי המעשי של לתת. וזה לא צריך, אולי זה אפילו מקלקל, לא צריך להיות פילוסופים, כשאדם רוצה לתת, הוא צריך להרגיש שהוא נותן. אחר כך, זה ההפך בחיים ולשלב. חיים ולשלב, כשהולך ללמוד תורה, צריכים 5 דקות של יראת שמיים לפניכם, ו5 דקות של יראת שמיים אחריכם. אני אומר, כמעט נקודה הפוכה. כשאתה לומד תורה ומקיים מצוות, אז אולי בשביל כל מיני סיבות זה חשוב 5 דקות של פילוסופיה לפניכם, שאתה אומר, אני לא באמת נותן. ו5 דקות של פילוסופיה אחר כך, אני לא באמת נותן. אבל באמצע, תיתן. כשאתה לומד תורה, כשאתה עושה מצוות, אתה עושה, נגיד, מצוות יותר כללית, אתה עושה למען. אתה עושה למען שמו. לא חשוב אם הוא צריך את זה באמת או לא, אבל הוא ביקש, אז עושים את זה. לפעמים אדם אוהב מישהו, אז הוא עושה למנו, גם אם הוא לא צריך. אבל בן אדם, הנאהב אמר, זה מה שאני קובע כדברים. בסיפורים, אולי סיפורים קצת מוזרים, שהאהוב אומר, טוב, אתה רוצה לעשות משהו, אז תעשה כך וכך. תביא לי תפוח. לא חושב, אני לא צריך תפוח, אני יודע שאתה רוצה לתת לי תפוח, אז תביא לי תפוח. כן, הסיפורים היותר עתיקים, זה לא רומנטיקה של המאה ה-20 שהיא קצת עלובה, אלא של ימי הביניים. איפה שבאמת הבינו מה זה רומנטיקה, מה זה יחסים בין אישיים. זה הפשט, לכן אנחנו, יש חיבור שהוא כל כך יסודי בשפה, רק שלא תמיד חושבים על המשמעות. אנחנו מדברים על העובד מאהבה. עכשיו, במילים, זה כל כך רגילים במילים שלא שמים לב ש... בתפיסות שלנו אולי זה אפילו סתירה. עובד זה מלשון עבד. אנחנו, בגלל ההיסטוריה של העולם, בצדק, ובגלל אידיאולוגיה שיש לנו כלפי החירות, אנחנו לא מקשרים בין עבדות לבין אהבה. עבד עובד, כי אין לו ברירה. אבל הוא לא רוצה, בטח לא רוצה להיות עבד. אני לא רוצה להיות עבד של בן אדם. אז עבדות זה, זה, אולי זה יראה, זה שליטה. אהבה, זה, אהבה חייבת להיות בחופשיות, כן? הביטוי עובד מאהבה, זה פירושו. כלפי הקדוש ברוך הוא, האהבה לא באמת מתפתית בשירה ובריקודים וברגש. אולי זה מלווה, אולי זה שמה. אבל ההלוך למעשה של אהבה הוא להיות עובד. כי זה מה שהוא רוצה. זה מה שהוא ביקש. הוא ביקש שתניח תפילין. או, בצורה יותר קלית, הוא ביקש שתקדש את שמו ברבים. אני אומר את זה כי זה מה שמאחד בין שתי הגישות שמעתי לפניכם בקיצור, בין המקובלים לבין הפילוסופיה. כשברוך הוא רוצה שנקדש את שמו ברבים. הקבלה אומרת כי זה אמיתי. ואני לא חוזר לדברים. במקום הזה, לפני שנתיים, היה סדרה ארוכה של שיעורים. היום אפשר לשלם ולקנות את הספר. אז יש תפיסה שאומרת שאנחנו באמת נותנים לקדוש ברוך הוא, באמת, באמת, נותנים לו ממש בצורה פנימית, על ידי זה שמקדשים את שמו ברבים. כי קידוש שמו זה להתגדל ויתקדש, הוא ממש גדל. מי שלא אוהב את זה, שלא יגיד את זה, אבל זה בכל זאת, זה לתת גם אם הוא לא מקבל. אבל אנחנו עושים למענו, עושים למען שמו, זאת עבודת השם, מצוות פרטיות, מצוות כלליות, להקדיש את עצמנו למען שמו באהבה. לקדש את שמו באהבה. זה הולך ביחד עם המושג של המושג של אהבה. בברכה, אני חוזר לברכה. בברכה כתוב שכשברוך הוא אוהב אותנו, נתנו לו את התורה. אוקיי, מה אנחנו עושים? אנחנו, לא כתוב שם אהבה, אנחנו, הוא אוהב, נותן תורה, אנחנו אוהבים ולומדים תורה. ומקיימים מצווה. אוקיי, לשם מקוימנו, בשוכבנו מקומנו, נסיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, לעולם, לעולם ועד. ניקח את הרעיון הזה. זה לא פייר. אבל אין לי יכולת, אין לי כוח, אין לי יכולת, וגם אין לי זמן, אבל זה לא חשוב. האמת שאין לי יכולת. ראוי ורצוי שנבלה עכשיו שעה רק בניסיון להבין, פנימית וחווייתית, מה זה אומר? מה זה לאהוב ולתת? זה, אני אומר את זה לא בזלזול. אבל יש כאן קשר גם לגיל. כלומר, ילד קטן, לא אתם, ילד קטן, תינוק אוהב את אמא שלו, אבל הוא לא אוהב את אמא שלו כדי לתת, הוא אוהב את אמא כדי לקבל. כן, הוא מאוד קשור, מאוד דבוק, אבל כדי לקבל. כל ילד קטן, ילדים קטנים הם יפים, הם טובים מאוד, יש להם הרבה הרבה מידות שאנחנו רק חולמים איך לחזור אליהם. אבל האהבה שלהם היא לא אהבה אישית במובן כזה. אז אני אומר עכשיו, קצת בזלזול, כן? לפי הגיל שלכם, בקושי התחלתם להתנסות בבא כזאת. אבל אני חושב שאתם מבינים מה זה. יכולים להבין מה זה. אם הייתי יותר טוב, אז הייתי איכשהו מוציא את זה מההבנה הפנימית. כי צריכים להוציא את זה, כי זה לא ממש מרחף בראש. כי לא היה לכם מספיק הזדמנויות אהבה כי צריכים הרבה אהבה מהסוג הזה. אבל זה נמצא, אז צריכים לחקור, כל אחד יעשה את זה לבד. צריכים להסתכל פנימה עמוק 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 בלב, ולהבין שיש לי יכולת כזאת, יש יעד כזה, יש ייעוד כזה, ויש קיום כזה. אבל עכשיו אני ממשיך הלאה, כי כבר אמרנו. בראש השנה זה יום הבריאה. זה סוג של נתינה. אמרתי, זה נתינה מאוד כללית, ולכן לא רקע טוב. חזל לא בחרו בעובדת הבריאה, כדי שזה יהיה הרקע, זה יהיה המסגרת שבו אני, שזה יצמיח בתוכי את התגובה של אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא. כי זה לא אהבה בחירתית, זה אהבה כללית. אבל ראש השנה היא יום של בריאה, באמת. אהבה ונתינה של הקדוש ברוך הוא לכולם. בתפילה אנחנו נחזור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. כיוון שזאת העובדה, אז התפילה תדאג שככה גם נבין את מקומנו המיוחד. יש אתה בחרתנו גם של ראש השנה. כי אחרת באמת נלך ליבוד, לא נוכל להגיד. התגובה של עם ישראל ביום, בראש השנה, הוא מה? שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא. זאת כבר בחירה, כי לא כל עולם כולו ממליך אותו. אנחנו נבחרנו כדי שאנחנו ממליך אותו. הוא מלך העולם בראש השנה. לא ממליכים אותו כמלך ישראל. ממליכים אותו כמלך העולם, אבל זה תפקיד שלנו. אז יש גם בחירה שם. אז בכל מקרה, זו נתינה של הקדוש ברוך הוא בבריאה, והתגובה שלנו זאת תגובה של איך תופסים את ההמלכה? כנתינה. זה נמצא בצורה מפורשת בפיוט הפיוטים הם גם מאוד מאוד עמוקים. כן? סוף הפיוט שאנחנו שרים, ויתנו לך כתר מלוכה. זאת הגדרת היום של ראש השנה. ויתנו לך כתר מלוכה, זאת לא ממסה, זה לא איזשהו מצווה, לא יודע, כשפורך הוא צריך את הכתר ולכין מה שאנחנו ניתן לו, זאת מאהבה. כשפורך הוא ברא את העולם, זאת הבסיס למלוכה שלו, אבל צריכים גם לתת לו את זה. וכשפורך הוא בחר בעם ישראל לתת, ולפי התפיסה כמעט הפשוטה היום, לא יודע מה הרמב"ם יגיד את זה, אבל לפי התפיסה הפשוטה היום, כן, באמת ממליכים אותו, באמת שמים על ראשו כתר, כתר, כתר מלוכה. מי שנבחר לתפקיד הזה, נותן, זה ביטוי לאהב, זה צריך להיות ביטוי לאהבה, למרות שמדובר במלכות. עכשיו ניקח כמה דקות רק כדי להבין בתוך התפילה, את ההבדל בין שתי המלכויות שמתוארות בתפילה, כשהשני קשורה לאהבה והראשון לא. בתוך קדושת השם, הברכה שהיא קדושת השם, המלך הקדוש, הקל הקדוש, המלך הקדוש של ראש השנה, אז יש תוספת ארוכה מאוד בראש השנה שפותחת במילים ובכן תן פחתך, סליחה, פותחת במילים ומתפלל נוסח ספרד, וגם אני במקרה הזה בתוכם כתוב ובכן אחר, ובכן יתקדש. אבל אחר כך, ובכן תן פחתך השם אלוקינו, ועמתך כל מה שבראת, ויורוך כל המעשים, זה ביטוי למלכות. איך זה מבטא את המלכות? כי כל הרישה כולה באשן תכלה. על מה זה מתבסס? זה מתבסס על פחד, כמו שכתוב. וכן תן פחדך. על כשפורך הוא פשוט, זה מבוסס על לחץ, זה מבוסס על כיליון, על אש. כל הרישה כולה באשן תכלה. ותמלוך, אתה לבדך על כל מעשיך. זה, אנחנו גם לא נותנים לקדוש ברוך הוא של המלכות. הוא מלך בגלל ששום דבר שיכול להיות נגדו לא קיים כבר. אנחנו מתוך קצת, יש איזושהי הרגשה, קוראים את התפילה הזאת, קצת של ייאוש. אי אפשר לסבול את זה כבר, אז בוא אתה תחלה את הרשעים, ואת הבינוניים פשוט תופיע בפניהם, ואז הם ממילא יחזרו בתשובה. תן פחתך על כל מעשיך, אם יראו לך כל המעשים, ישתחוו לך כל הברואים. זאת מלכות אחת, שהיא מלכות של קדושת השם. הקדוש ברוך הוא בעוצמתו, הוא מלך העולם. אנחנו חוזרים למלכות, בברכה שאנחנו קוראים לו מלכויות. איפה מלכויות, איפה אמירת הפסוקי מלכויות, איפה זה נמצא? מחלוקת במשנה בראש השנה, הלכה למעשה, להלכה ולמעשה. איפה אומרים מלכויות? בקדושת היום, שיטת רבי עקיבא. אז קודם כל, יש לציין, זה ברכה אחת. היא ברכה אחת, שנקראת מלכויות. איך היא נפתחת? היא נפתחת אתה וחתנו. מה הפתיחה הספציפית של החלק שנקרא מלכויות? על כן נקווה, לראות השם אלוקינו, לראות מהר ותפארת וזכה, להעביר גדול מן הארץ, וכל בני בשר ייחו לפניך, ויקבלו חודו המתון מלכותיך. מה ההבדל? לא מדובר כאן בעוצמת השם שפשוט מוחצת כל דבר שעומד בפניה, אלא אנחנו מקווים ומייחלים שאיכשהו יהיה מצב שכולם יפנו וכל בני מסר ייקרו בשמך ויקבלו כולם את עול מלכותיך ותמלוך עליהם מהרה בתמנו זה, כי אתה מלך ואם הוא ישם אחד ושמור אחד. כאן באמת מדובר במה שתיארנו, שאנחנו ואנחנו מנסים לשתף את כולם, או מייחלים, או מתפללים, שזה יתקיים על ידי כולם, שאנחנו מקבלים, ויקבלו כולם את עול מלכותיך, אתם לא יכולים להם ליום ועד. אני לא נכנס כאן לפרטים, מסתכלים על הפסוקים, על עשרת הפסוקים, עשרת הפסוקים שמלכויות הולכות מקוטב של השם הוא מלך כי הוא מלך, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמור אחד, שיקבלו כולם את עול מלכותיך. זה מתחיל בזה שכשפורך הוא פשוט, הוא אומר כי הוא בא ועושה, בכל שלושת החלקים, תורה, נביאים וכתובים ונביאים, ואז אנחנו מקבלים. הרב אמר את זה לגבי פסוק מאוד מורכב שם, שנספר רק עם אחות אחת, בין הבדל בין הינסו פתחי עולם לבין הוסו פתחי עולם. הינסו פתחי עולם, כשפורך הוא בא, והם מתנסים, הכוח של כשפורך הוא, לפני הפתח, אז הפתחים נפתחים, אבל אחר כך הוא אומר עוד פעם, הוסו פתחי עולם. ואז אומרים, ומי אומר לך כבוד השם צבקות אומר לך כבוד צענה. שני הפסוקים אחד אחרי השני. המלכות של ראש השנה היא לא ציון העובדה, תושת היום. היא לא ציון העובדה השם מלך וביטול התנגדותנו לדבר הזה. כלומר, הדיקטטורה או הרודנות או המלכות שאין חוץ ממנה כלום, שאנחנו בהחלט מדברים עליה בראש השנה. כי זה עובדה וזה חשוב להכיר בה. אבל המלכות של ראש השנה זה לא הכרה במלכותו, אלא קבלת מלכותו. לא הכרה בעובדת מלכותו, אלא הכרה המאמצת, הכרה היוצרת. דהיינו, קבלת מלכותו. ולכן פותחים באובכן תנפחתך, אבל מסיימים ב... אתה וחתנו, ולכן הכי נקווה לראות מהירה בתפארת וזכה. הדבר הזה הוא ביטוי, שלמרות שזה לא כתוב מפורש כל כך, מוזכר רק במילי, רק מקום אחד בברכה, זהו ביטוי לאהבה בדרגתה הגבוהה. זה שקדוש ברוך הוא אומר, אנחנו לא צריך את אהבתנו. אבל זה שהכי נקווה, מה זה הכי נקווה? על כן, כיוון שהשם עשה, זה בא אחרי עלינו. קדוש ברוך הוא עשה, הוא בחר בנו, עלינו זה ביטוי מאוד מאוד חריף וקיצוני לבחירה, שלא עשינו, בחר בנו, אנחנו לא כמו כל האחרים, הם כולם עבודים, משתחווים לב ובריק, ואותנו לא קרב לעבודתו. על כן, לא יודע אם שמים לב את זה בכל יום, את הקשר בין שני הקטעים, על כן נקווה. למה כן נקווה? בגלל שקורך בחר בנו, אז למה אנחנו מקווים? אז על כן, אולי צריכים לשמור מצוות. כן, אבל למה כן נקווה שכולם, משום שבאהבה, וזה, אני חושב שזה מוכר, ואם אני אוהב מישהו גדול, אז אני רוצה שכולם יאהבו אותו. אבל זה ביטוי לאהבה, אוקיי, נקווה, כיוון שקדוש ברוך הוא בחר בי, אז אני רוצה שכל העולם כולו יכיר מלכותו, ואני מקווה ומייחל וחולם על היום הזה שיהיה השם אחד ושמו אחד, כי היום שמו פגום על ידי זה שלא מקבל ממותו, וזה ששמו פגום אוכל אותי. כי למה? למה? מה הקשר? כי אנחנו עומדים בקשרי אהבה עם הקדוש ברוך הוא, מה אני יכול, בסוף מה שמעתי אתכם, מה אני יכול לתת לו, או לנסות לתת לו, או לפחות לקוות שזה יינתן לו, את התיקון לפגימת שמו, שמלכותו לא שלמה על כל העולם כולו. אכן, אהבתנו כלפי הקדוש ברוך הוא איננו באמת אהבת זוג, אהבת שווה לשווה. הקדוש ברוך הוא המלך, ראש שנה ודאי. אבל גם כלפי המלך, כפי שאמרתי לפני שבוע, זה לא צריך להיות אהבת המלכות. יש גם אהבה אישית כלפי המלך. היא מסובכת, היא לא ככה אלא ככה. והביטוי לאהבת המלך הוא, מה אפשר לתת לו? אפשר לתת לו את השלמת מלכותו. על כן נקווה, אני חולם, על היום, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד, זה לא ביטוי לאהבה. זה לא ביטוי לאהבה. וזה נאמר באמת, במקום אחד זה נאמר, ואתה וחתנו, אהבת אותנו, רצית בנו, ואומתן מכל השנות, כאשר הוא עזדך, וכתן מכל עבודתך, שמלא לכל עבודת וכולו, ומגיעים בסופו של דבר לקורבן, ונתת לנו באהבה את יום הזיכרון הזה, ולכן אנחנו באהבה מקריבים את הקורבן של קורבן המוסף, באותו יום. גם בקיום מצווה, זה ברור, בקיום מצווה יש אהבה, בראש השנה, אהבה היא, אוקיי, נקווה שזה מעבר מה שאפשר לתת, מה שאנחנו מקווים שיהיה אפשרות לתת. וזה הורס לנו שלא נותנים. חסידי קרסקס בפרקי אהבה, יש לו משפט שאומר אותו בלי שום קשר מה שאמרתי עכשיו, אבל רואים את הראש של מי שמבין באהבה, הוא הפילוסוף של אהבה, בימי הביניים. אז הוא כותב, אחד ממאפייני האהבה, כלפי הקדוש ברוך הוא, הוא כוסף נחשף לקרוא לכל באי עולם להיכנס תחת כנפי השכינה. הוא אומר, אם אתה לא חולם, אתה לא נחשף, שכולם, אתה גם מנסה לעשות את זה, אתה לא קורא לכולם, איכשהו בצורה זאת או אחרת, לרכב את כולם, אז משהו לא בסדר עם האהבה שלך. איך אפשר לבוא את הקדוש ברוך הוא, בלא שיהיה לי כוסף נחשף, כוסף קיצוני, אהבה בוערת, ששמו יהיה שלם וכיסו יהיה שלם, כן נקווה לראות מהירה בתפארת וזכה, ואז נוכל להגיד, ביום הוא יהיה השם אחד ושמו אחד. זה רחוק מלהיות תיאור ממצא של התוכן של בת השם. כמובן, אמרתי מראש, אני לא עושה כל חובה של בת השם. אני רציתי לזהות את הנקודה של האהבה האישית ההדדית. בפועל, אני חושב שזה לא מיצוי, אבל זה נקודה עיקרית. יש רגש, יש דבר מחירים, אבל התוכן של אהבה כלפי הקדוש ברוך הוא צריך להיות בהתמסרות לשמו. לתת, להעניק, להיות, לעשות את מה שהוא רוצה. אם הוא רוצה, אז אני כאן נתינה. למשל, לתת דברים אמיתיים, אז נוכל לתת גם דברים אמיתיים. התפקיד שלנו עכשיו, בהמשך, שבוע הבא, בעזרת השם, זה להבין מה הקשר בין אהבה שתיארתי, לבין המצווה שהיא תמיד בין הבת זוג של הבת השם, והיא מצוות יראת השם. לא ביראת השם, כל מה שתיארתי לא יכול להתקיים. אין יראה הדדית. כשברוך הוא אוהב אותנו, אבל הוא לא ירא מפנינו. אין, היראה שלנו הוא לא תגובה ליראתו. זה אפילו לא מתחיל להיות הגיוני, וזה גם לא עובדתי נכון. אבל בצד שני, אין אהבה בלי יראה. כל פסוק שמדבר על אהבה, או לא כל פסוק, רוב הפסוקים שאומר אהבה, מיד מצמידים אותו לאהבה וליראה. וגם בתפילה, דוגמה, בברכה, שאני כל כך התבססתי אליו, אז כתוב, לאהבה וליראה, שמך. בגנת ישראל כתוב, את שמך. האהבה ויראה, למרות שהברכה היא ברכת אהבה, והמצווה היא מצוות אהבה, אבל כשכבר מדברים על זה, אומרים, לאהבה וליראה את שמך. אז אנחנו צריכים להבין מה הקשר, ולמה, לא רק מה זה מצוות יראת השם, אבל מה הקשר, מה החיבור, מה התפקיד של יראת השם ביצירת השלימות, הקשר ביני ובין הקדוש ברוך הוא, שהכותרת שלי אכן אהבה, אבל מה התפקיד של יראה בתוכה, וזה אנחנו נשאיר לשבוע הבא, בעזרת השם יתברך שמו.